לכולם, אנחנו בספר הכוזרי, מאמר ראשון, פסקה צדיק ה, צדי ה. אנחנו לקראת סוף הפסקה, עמוד למד ג' אצלכם, בסדר? מה שאנחנו ראינו זה שמלך כוזר שואל את החבר, מה נשאר מכם אחרי חטא העגל? בעצם מה נשאר בכלל? זה חטא כל כך חמור וכו'. אז המלך, אז החבר, הוא בא ואומר לו, בוא תן לי קצת, שחרר לי חוט, קטר לי זהיר, ואני אסביר לך למה זה לא כל כך נורא, החטא הזה. ומה הוא בכלל מתחיל לדבר איתו? על סגולת ישראל. הוא מסביר לו איך הסגולה השתלשלה מאדם הראשון, אחר כך אל שם, אל הבל, ואחר כך אל שט, אחרי שהבל נרצח. אחר כך עברה, אל נוח, אל שם, אל אברהם וכו'. ובעצם בונץ לו את כל העניין הזה, שבני יעקב הם כולם סגולה. אולי נקרא את זה מהקטע הזה. זה טיפה, ללכת טיפה אחורה, אבל בגלל ששיעור קודם לא היה, אז איך טיפה אחורה? אז תסתכלו בעמוד למד ב' למטה. אולם בני יעקב היו כולם סגולה. כולם יחד ראויים לעניין האלוהי, ולכן היה להם המקום ההוא המיוחד בהתגלות העניין האלוהי לנחלה. כלומר, למה עם ישראל קיבל את ארץ השם, את ארץ ישראל? בכדי להוציא את העניין האלוהי מן הכוח אל הפועל, לזכות לנבואה. ומאותה שעה, החידוש ביעקב, שזה פעם הראשונה שחל העניין האלוהי על קיבוץ. עד אז זה היה רק עניין של יחידים, נביאים יחידים, אבל זה עבר במעין מורשה כזאת לחלק מהילדים, נגיד אברהם העביר את זה ליצחק ולא לישמעאל, ויצחק הוריש את זה ליעקב ולא לעשיו. ובני ישראל, החידוש שכולם היו, לא היה בהם קליפה. מאותה שעה התחיל העניין האלוהי שעד הנה לא חל כי מל יחידים שוכן בקרב קיבוץ. אתם רואים איפה אני? שורה שלישית לפני הסוף, עמוד למד ב'. והאלוה השגיח על בני יעקב גם ביותם במצרים, להפרותם ולהרבותם ולגדל את בניהם, כאשר יגדל איש את האילן ששורשו טוב, עד הוציאו פרי בשל בדומה לפרי הראשון שממנו ניתה האילן. רצוני לומר, דאג לגדלם עד אשר ידמו לאבותם, אברהם יצחק ויעקב וליוסף ואחיו. אז עם ישראל, בקור ההיתוך של מצרים, נסתלקה ממנו הזוהמה שהטיל הנחש בזרה של חווה, ונוצר עם כזה שכולו מזוכח מהרושם של חטא אדם הראשון. ככה מסבירים המקובלים, האריזל ו הרמק, בשביל זה ככה הם מתרצים את היסורים שהיו במצרים. דיברנו על זה קצת בסוף שיעור קודם, בסדר? הם נועדו בעצם לסלק את הרושם של חטא אדם ראשון. איך אנחנו רואים את הרושם של חטא אדם ראשון על אברהם? הראיה שיצא ממנו ישמעאל. בעל כורחו, ושלא בטובתו, הוא לא אשם בזה כלום, היה ענק שבענקים אברהם, בסדר? ברור? ביצחק יצא ממנו עשיו. יעקב כבר כולו שופרד יעקב, כן, שופרד אדם הראשון, ככה חזל אומרים. יעקב צורתו חקוקה תחת כיסא הכבוד. מכל מקום, עם ישראל בכל זאת עובר איזשהו שיעבוד, על מנת לזכך כל רושם של חטא אדם ראשון, על מנת שיוכל לקבל תורה, על מנת שיוכל לתקן את העולם. לזה נועד בעצם שיעבוד מצרים. זה לא היה משהו סתמי. אנחנו רואים שזה נאמר כבר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. נכון? זאת אומרת, אברהם כבר ידע על זה. עכשיו, זהו. עכשיו, עם ישראל כולו חל בו העניין האלוהי. אני אגיד לך, שאתה לוקח זהב מן האדמה, אתה מתיך אותו בקור הברזל, ומסתלקים הסיגים מן הזהב, כי הוא מעורבב באבנים, בכל מיני דברים שהם מיותרים. ונותרת מתכת טהורה. ככה גם כן היסורים הם בעצם מחפרים. על מה הם מחפרים פה? על משהו שהוא לא, הוא בעל כוחו, אמנם טבוע בעם ישראל, אבל הרושם של חטא אדם ראשון, מכל מקום נוצר פה איזשהו גוף לאומי, שהוא כולו נקי מחטא אדם הראשון, ותפקידו לרומם את כל האנושות למעלה. על מנת זה, עם ישראל מקבל תורה. יש פה גוף לאומי שיכול לקבל תרי"ג מצוות, נוצר פה משהו, בסדר? זה, כן. שלב הבא, לא, לא יעקב, יעקב היה ענק שבענקים, אבל בניו בכל זאת הם היו צריכים לעבור משהו על מנת שלא יהיה בהם שייכות אל הרע, לא יהיה בהם סיגים בצורה מוטבעת, שיהיו כולם כזהב הצרוף. לכן מצרים נקראת קור הברזל, נכון? אתם מכירים את הביטוי הזה? בסדר, קור הברזל. המוציאך מקור הברזל. ושמה, בסדר, אז עניתי לך? עוד פעם. אני, אתה רוצה לשאול? אז עוד פעם, מה עוד פעם, מה השאלה?
כן.
כן. כן. חטא העגל פה קרה עכשיו. חטא העגל, אז ניטלו מהם אתרות שהיו על ראשם, ובכל זאת הייתה שם ירידה. אבל הוא בא להגיד, תדע לך שהירידה הזאת, קח אותה גם בפרופורציה, בסדר? אז קודם כל נוצר עם שכולו ראוי לעניין האלוהי, כולו עם טבע אלוהי שראוי למדרגת הנבואה ונשמה כללית, נשמה שמאחדת אותם, לא כמו הגויים שהם כל אחד חי לעצמו, אבל עם ישראל יש לו נשמה אחת שכל היחידים הם בבחינת איברים של אותה נשמה, והפרי הבשל בא במשה. אז הקדוש ברוך הוא לא במקרה שתל אותה ממצרים, אלא יש פה פרי בשל שיוצא מה, לא מכוח מצרים, אלא מכוח התהליך שעם ישראל עובר שם. משה, אהרון ומרים ואנשים כבצלל ואליה וראשי המטות, כ-70 עסקנים שנמצאו ראויים לנבואה מתמדת, וכהושע, כלב וחור ורבים זולתם. אז אנחנו רואים שאין עוד עם כזה שעמדו לא נביאים כל כך הרבה. היו נביאים, 7 נביאים לאומות העולם. האחרון שבהם בלעם, בגלל שהוא זכה לנבואה, ותראו מה הוא עשה. הלך לקלל את העם הכי מוסרי בעולם בשביל בצע כסף. היה אדם מושחת. אבל עם ישראל זה תופעה לאומית. עמדו מיליוני נביאים. כתוב כפליים כיוצאי מצרים עמדו להם נביאים לישראל. מסכת מגילה. כפליים כיוצא מצרים, נגיד יוצא מצרים 2.5 מיליון, 3 מיליון, 600,000 זה רק הגברים בני 20-60. אז תעשו חשבון לבד, שבאזור ה-5-6 מיליון נמדו נביאים, זו הייתה תופעה לאומית שנפרסה על מאות שנים, עד תחילת בית שני, ואנחנו רואים, כן, מהלך כל התנ"ך, דוגמאות לזה, שעם ישראל הוא מבטא את הטבע האלוהי שלו. מבחינת ספר הכוזרי, הנבואה זה הביטוי הכי עליון בארץ של גילוי אלוהות, וזה מבטא את הטבע הישראלי שנוצר, בסדר? בעת ההיא עמדו בני ישראל כולם ראויים להיראות האור האלוהי בתוכם ולהתגלות השגחת האלוה עליהם. אז הוא מכין אותנו עכשיו בעצם למתן תורה. זה מעמד הכי עליון שהיה בכל ההיסטוריה, שעם שלם שמע את דבר השם, כולם התעלו למדרגת הנבואה. אמנם היו ביניהם גם חוטאים, שנואי אלוה, אבל אין ספק שגם הם היו סגולה מבחינה ידועה. שהרי מצד שורשם וטבעם, היה בהם מן הסגולה, והעתידים היו להוליד בנים שיהיו סגולה. כלומר, בעם ישראל היו גם חוטאים. אנחנו רואים שדתן ואבירם, ויאמר לרשע, למה תקר רעך, נכון? אז זה דתן ואבירם כבר במצרים, זה שני העברים שניצים שם. הם אלה שהולכים לאסוף מן ביום שבת, הם אלה ש... אה, לא, ש... מה? שלא, שלא, לא שאוספים בשבת. שאוספים יותר ממה שצריך, אלה ש... מצטרפים לכוח ועדתו, אבל מה? אבל העניין האלוהי, הוא מופיע בהם, ותשימו לב עכשיו, זה נקודה חשובה, שעל זה יושב כל ההסבר שלו. אני לא הדגשתי את זה מספיק. העניין האלוהי מופיע בהם בכוח. גם אם לא בפועל. זאת אומרת, מבחינה של טבע רוחני, יש להם שייכות אל נשמת ישראל, אל הטבע הנבואי, אל הכישרון. גם דתן ואבירם, גם כל בן ישראל, גם אתה, כולכם. הטבע האלוהי הוא מופיע. אם הוא יוצא מן הכוח אל הפועל, זה כבר שאלה אחרת. זה תלוי בבחירה החופשית של האדם, זה תלוי במדרגה של הדור, זה תלוי בהרבה פרמטרים, אבל הטבע הזה קיים. גם אם האדם הזה הוא רשע, סוף סוף הבן שלו, הוא בגלל שהוא מתחתן עם יהודיה, הבן שלו הוא זוכה להתקלב בנשמת האומה, ויכול להוציא מן הכוח לפועל את הכישרון הרוחני של האומה הישראלית. צריך לשים לב להבדל הזה בין שני המושגים. אחד נקרא סגולה, ואחד נקרא בחירה. אז הוא בא ואומר לו, מה נשאר מכם אחרי חטא העגל? הוא אומר לו, קודם כל, תשמע. אם אתה בא לדבר איתי, דבר איתי רק ברובד של הבחירה. כי מבחינת סגולה לא קרה שום דבר לא קרה שם. אתם מבינים? הסגולה נוצרה במצרים, היא זהב צרוף. הבחירה, נכון, אתה צודק, היו שם כמה חוטים, 3,000 ומשהו חוטים. הרגו אותם, שרקדו סביב העגל. בסדר, אנחנו לא אומרים שזה היה להיט, אבל בואו נכנס לפרופורציה. עם ישראל לא איבד את כל קדושתו, כל מדרגתו, כל אלוהיותו, כל תפקידו, כל שליחותו. ירגע. ברור הנקודה הזאת? אם אתה מסתכל על החיים רק בצורה נגלית, חושית, מה שנראה לעיניים, בסדר. אז מה נשאר מעם ישראל אחרי חטא העגל? אבל אם אתה מבין שיש פה עוד פרמטר שהוא בכלל לא בחירי, הוא סגולי, הוא טבע אלוהי ככה, מונחת עליך. אז יש פה פרמטר משמעותי ביותר. אנחנו רואים את זה אצל בעלי תשובה, שבאים למכון מאיר, מתחילים ליישר את הבחירה. מה קורה? הסגולה פתאום מתגלה. עד אז איפה היא הייתה? הייתה מעולפת, הייתה מסותרת. עכשיו פתאום הנשמה האלוהית מתחילה לזרוח, מתחילה להתגלות. אתה רואה, בזמן מאוד קצר, פתאום איזו נשמה גדולה, איזה אידיאליסט, איזה עומק, איזה יופי. איפה זה היה? היה... לקח את זה למקום לא טוב. לא לפעמים, בדרך כלל בעל כורחו גם. ככה גידלו אותו, מה לעשות? אבל עכשיו הבחירה שלו היא נאמנה אל הסגולה שלו. זה המציאות שלה. תשובה, אדם נעשה נאמן לטבעו האלוהי, לטבעו הישראלי, לטבע הרוחני שלו. מדרגות עד אין קץ. כוחות כאלה גדולים לא ראינו 2,000 שנה. בסדר? ברור הנקודה הזאת? אז אני ממשיך. אז אמנם היו ביניהם גם חוטים שנוא אליו. בסדר, היו חוטים, היו כאלה שלא חשפו את הסגולה במעשה, אבל אין ספק שגם הם היו סגולה מבחינה ידועה, שהרי מצד שורשם וטבעם היה בהם מן הסגולה, ועתידים היו להוליד בנים שיהיו סגולה. כך יש להיזהר באב החוטא, שכן הוא הנושא את זרע הסגולה אשר בהזדקחו יתגלה בבנו ובבן בנו, כמו שאמרנו בנוגע לתרח ולאחרים, שלא דבק בהם עצמם העניין האלוהי, אבל עתידים היו לפי שורשם להוליד בני סגולה. צריך להיזהר בכל אדם מישראל. יכול להיות שהוא לא צדיק בכלל. הוא רחוק מזה. אז מה? אז הבן שלו יהיה צדיק. לא הבן, הנכד. משהו שם, הוא מעביר את הגנים האלה, את הטבע הרוחני הזה, הטבע האלוהי הזה, הלא בחירי הזה. תראה את תרח. תרח היה רשע. היה ממש רשע. היה עובד עבודה זרה, ומוכר פסלים לעבודה זרה. והביא את הבן שלו שנמרוד, שישפוט אותו, אחרי שהוא שבר לו את הצלמים. זה אבא זה? תגידו לי, אה? האריז"ל אומר שאיוב זה גלגול של תרח. הוא נידון בייסורים כל כך קשים בגלל. נו, אז מה? אז הוא לא הפיע את הסגולה הישראלית. אבל אברהם, תראה מה יצא ממנו. תראה מה יצא ממנו. אה? אולי נהרוג את תרח. תגיד, אתה נורמלי? אה? תראה מה יצא ממנו. כל תיקון עולם יצא מהתרח הזה. אנחנו לא מיוחסים לתרח, נכון? אנחנו בני תרח. לא מתיוחסים לתרח. אבל הסגולה היא עוברת. צריך, הוא אומר, להיזהר בכל בן ישראל. כן, הוא נושא את זרע הסגולה. כל אדם, כל אישה. אמנם לא דבק בהם עצמם העניין אלוהי, הכוונה בבחירה, אבל בסגולה ודאי דבק. כלומר, הסגולה עברה דרכם. אבל עתידים היו לפי שורשם לעולים בני סגולה. הנקודה הזאת היא מאוד חשובה היום לגבי אהבת ישראל. אהבת ישראל היא לא בגלל המעשים בפועל. או לבחינת המעשים בפועל, שם ירחם. אבל אהבת ישראל היא נובעת מהטבע האלוהי של האומה. לכן זה מקצוע גדול בתורה, הרב קוק אומר. זה מקצוע שדורש לימוד. אתה צריך להבין מה זה המעלה של עם ישראל בשביל לאהוב אותם. בשביל, על אף הבחירה הלא טובה, לאהוב את היהודי הזה. יש לו בחירה לא טובה, נכון? יש לו דעות, השם ירחם. מעשים לא על פי התורה. אז מה? יש לו נשמה גדולה מאוד. גם היא מתגלה בכל מיני דברים. אם יהיה לך עין טובה, אתה תראה גם את הנשמה שלו, איך היא מתגלה בדור הזה במיוחד. זה לא דור של רשויים, או חלקים ממנו. זה דור שיש בו הרבה מה ללמד זכות, יש בו הרבה נשמות גבוהות, גדולות מאוד, שהן מבחינת בחירה לא לימדו אותם מה לבחור טוב. מבחינת סגולה, יכולים להיות ענקי עולם. צריך לרחם עליהם, להתפלל עליהם, לעזור להם, לקרב אותם, לאהוב אותם, לכבד אותם, להאמין בהם, להיות בעין פנימית, עין טובה. כי הכל תלוי בנקודה הזאת. הרב מאוד מעריך בזה, באיגרת תקנה, במאמר הדור, בכל מיני, בספר אורות. העניין הזה של הסגולה והבחירה, גם המהר"ל מדבר על זה, בספר נצח ישראל, על העניין של עם ישראל, פרק י' א', מה שאין כן, בשורש כל מי שיצא מחם ומיפת, שזה קליפות. קליפות, הרבה עמים הם קליפות. דבר דומה אנו מוצאים בעניינים הטבעיים. פעמים רבות אין איש דומה לאביו כלל, אבל דומה הוא לאביו אביו, לאבי אביו, דומה לסבא. ואין ספק שאותו הטבע ואותו דמיון כבר היו צפונים באב, אם כי הדבר לא היה גלוי לחוש. זאת אומרת, הבן הוא דומה לסבא, לסבא רבא. זה היה צפון באב, אבל מאוד מסותר. אנחנו רואים את זה. רואים את זה גם מבחינת כישרונות. הוא אומר פה בעניינים טבעיים. לא דמיון פה, דמיון רוחני. דמיון טבעי. אבל אתה רואה פתאום ילד שהוא דומה לסבתא, נכון? דומה לסבתא רבא. לא דומה לא לאבא ולא לאמא. זה היה בסדר. צפון, באחד מהם יש גנים איך קוראים לזה? רסיסיביים, נכון? מה? רסיסיביים. בסדר, זה מופיע, אבל הוא נושא את הגנים האלה. כך היה הטבע של עבר צפון בבניו עד שנתגלה באברהם. בסדר? אמר הכוזרי, אכן זאת היא גדולה נמשכת בכם מהאדם הראשון. שכוייך, שכנעת אותי, הסגולה, השיעור שלך, משהו אדיר. שהיה גדול הנבראים אשר בארץ, ולפי זה נתחייבה לכם עליונות למעלה מכל נמצא אשר בארץ. שכנעת אותי, משהו אדיר. אבל מה מאותה גדולה נשאר באותו, בשעת אותו החטא? עדיין אתה אומר, אתה מסביר לי, הסברים ארוכים. מה נשאר אחרי חטא העגל? נו, אז נפלתם מכל המדרגות, מכל המעלות. ככה אומר לו מלך כוזר, אמר החבר, עכשיו, בוא, אני מסביר לך עוד משהו. עד עכשיו הסברתי לך עניין הסגולה. עכשיו, עוד עניין. העמים כולם בזמן ההוא היו עובדי תמונות, ואילו באו פילוסופים אל חכמי אומה אחת, והביאו בפניהם ראיה על אחדות האלוה ועל ריבונותו, אי אפשר היה לחכמים אלו, ולא שיחדו תמונה, אליה אפשר לכוון בעבודת האלוה, ולא שיאמרו לעמם ולאמונם, כי תמונה זו ידבק בה עניין אלוהי, וכי מיוחדת היא בתכונות נפלאות ומופלאות. כלומר, בואו אני אסביר לך עכשיו על הרקע. רקע של התקופה, התרבות. התרבות היא דבר מאוד משפיע. אתם יודעים, גם היום, תרבות היא דבר מאוד משפיע. גם אנחנו, יושבי בית המדרש, אי אפשר להגיד שאנחנו לא מושפעים מכל מיני תרבות שמתהלכת עכשיו בעולם. בסדר? זה לא נכון. זה משפיע על המון המון דברים. עכשיו, התרבות הזאת היא מה שהיה אז בבחינת התרבות הפולחנית, העמים כולם היו עובדי תמונות. מה הכוונה תמונה? תמונה, הכוונה פסל, או תמונה, ציור, לא משנה. תליסמאות קוראים לזה. משהו שאתה יכול לראות אותו בחוש. לחבק אותו. בסדר? להסתכל עליו. בלי זה, אתה לא יכול לדבר בכלל על שום מושגים מוכנים. כמו ילד. אתם יודעים, ילד, אתה תדבר איתו על זה שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף, הרקת אותו. אז הוא יגיד לך, אז אין, אז אתה מתכוון שאין, אתה מבין? שכנעת אותי שאין בעצם, שכנעת אותי שאין. פעם הבן שלי שאל אותי, אבא, נכון, הקדוש ברוך הוא בשמיים והוא קופץ מענן לענן? הוא היה בן 2.5. בסדר, הוא היה ילד חושב כזה, בסדר? הלכנו בדרך לגן, שאל אותי, שאלה יפה, נכון? מסתכל לשמיים, יש לו קושייה, כן? איך הוא עומד שם, נכון? בטח קופץ מענן לענן. אפשר לקשות הרבה קושיות, ומה יעשה ביום בלי עננים וזה, כאילו, יש אפשר לפתח את זה, נכון? אתם יודעים מה עניתי לו? אה? לא עניתי לו. לא עניתי לו. מה אני אגיד לו? תשמע, אתה חתיכת מגשים, מה אני אגיד לו? מה אני אגיד לו? אני אומר, תראה, מורנו ורבינו הרמב״ם, ופרק חלק, כן. מה אני אגיד לו? אני אגיד לו, אין לו גוף ולא דמות הגוף, אז אין, אז אתה מתכוון שאין בעצם. הוא לא יכול ילד לתפוס משהו לא מוגשם, הוא לא יכול, אתם מבינים? האנושות הייתה אז במדרגה הזאת, אתה לא יכול לדבר על שום רוחניות בלי משהו מוחש. לא יכול, אי אפשר, אתה לא יכול להנגיש את זה בכלל. מה אתה בא לדבר איתי בצורה מופשטת? אז אין, בסדר? אז מה, אם אין איזה תמונה ש, או פסל, או מקדש עם איזה פסל ענקי או משהו כזה, אז אי אפשר, הוא אומר פה, אי אפשר היה לחכמים בלא אלו, הוא מדבר על אומות, כן? בוא נקרא את זה מההתחלה. עמים כולם בזמן היו עובדי תמונות, ואילו באו פילוסופים אל לחכמי אומה אחת, והביאו בפניהם ראייה על אחדות האלוה ועל ריבונותו. נניח, כן? מדברים בצורה מופשטת. אי אפשר היה לחכמים אלו, בלא שייחדו תמונה. אליה אפשר היה לכוון בעבודת האלוה, ובלא שיאמרו לעמם ולהמונם, כי תמונה זו ידבק בעניין אלוהי, וכי מיוחדת היא בתכונות נפלאות ומופלאות. אי אפשר היה. זה היה ככה. תכונות אלו, יש היו מייחסים אותן למקור אלוהי. כמו שאנו נוהגים כיום, במקומות המקודשים בעינינו, שאנו רואים גם באפרם ואבניהם מקור ברכה. זאת אומרת, תראו מה הוא עושה פה. הוא בא ואומר, היו חייבים להביא איזושהי תמונה. תמונה, זה לאו דווקא תמונה, זה פסל, זה משהו מוחשי. בסדר? עכשיו, הוא בא ואומר, גם אנחנו, אתה בא מנשק את האבנים של הכותל, נכון? אז אולי אתה עובד עבוד זרה, מה אתם אומרים? ראיתי אפילו אחד אחרי התפילה ביום שבת, בא... נשק את הפרוכת על ארון הקודש. אז אולי הוא, מה אתם אומרים? זה בסדר או לא בסדר? כן, כאלה, אתה אומר, גברי צדיקים. בסדר. מה? אנשים היום משתחווים לארון הקודש. לארון, אני מתכוון, ארון העדות. מה אתה משתחווה? האנשים היו משתחווים לעמוד הענן. הוא יגיד את זה תכף בהמשך. זה בסדר או לא בסדר? זה בסדר או לא בסדר? זה בסדר גמור. למה זה בסדר גמור? כי זה דברים אלוהים. זה לא בעיה. אתה מנשק את הפרוכת, מנשק את הכותל. בסדר, אתה מבין שהכותל זה לא הקדוש ברוך הוא, נכון? הכותל זה מקום אלוהי. מקום שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו, נכון? שכינה לא זזה מכותל מערבי. רואים שהפרוכת זה שייך אל הקודש, נכון? אין בעיה, נכון? אין בעיה לנשק ספר תורה. זה מצוין. מה הבעיה? הבעיה... ויגיד את זה תכף בהמשך, אני טיפה מקדים. שאתה בעצמך מחליט מהי העבודה. עגל זה לא משהו שהקדוש ברוך הוא ציווה. עגל זה לא... זה משהו שבני האדם המציאו. זה בעיה, זה בעיה. אין בעיה, תקשיבו טוב מה שאני אומר עכשיו. לעבוד את הקדוש ברוך הוא דרך אמצעי. אין בעיה. ובלבד שהאמצעי הזה הוא אלוהי. הקדוש ברוך הוא ציווה עליו. גם המצוות זה אמצעי. אתה נוטה לולב, אתה מניח תפילין. זה אמצעי שדרכם אתה נדבק בשם יתברך, נכון? אין בעיה, זה אלוהי, ספר תורה, נשק אותו, אין בעיה. הבעיה זה שאם אתה בונה עגל, אם אתה עכשיו סולל דרך בעצמך, זה בעיה, זה בעיה. זה אחת הבעיות הקשות ברפורמים, בקונסרבטיבים, בנוצרים, באסלאם, בכל העבודות האלה. כל הדברים האלה, שאתה סולל דרך מעצמך, הקדוש ברוך הוא מעולם לא ציווה את זה. לא ציווה את זה, אתה ממציא. זה בעיה. מקה זה לא קדוש, הוותיקן זה לא קדוש, יום שישי זה לא קדוש, יום שישי זה לא... אתה ממציא דרך. אתה בנית עגל. הקדוש ברוך הוא לא ציווה על זה. אבל מה שהוא ציווה, אין בעיה. אין בעיה. אנחנו... אין... עכשיו, איפה הדבר הזה הסתבך? עכשיו הוא מסביר, תסתכלו. ויש היו מייחסים אותם לרוחניות אחד הכוכבים או המזלות או לתליסמאות וכדומה. כלומר, תראו רגע, מה שהיו עושים עובדי עבודה זרה, הרמב״ם מסביר את זה בהלכות או עבודת כוכבים בספר המדע, הוא מסביר את ההידרדרות של הדורות. יש פה אולי ספר המדע של הרמב״ם? לא, לא, אל תעלה, אל תעלה, זה לא קריטי. הוא מסביר ככה, שפעם, הוא מסביר את זה בתור טעות משולשת, טעות משתלשלת כזאת. איך זה התחיל העבודה זרה בימינו, שאז אוכל לקרוא בשם השם, אוכל מלשון חולין. התחילו לקרוא לדברים שהם חולין בשם השם. הוא מסביר את זה, לא קריטי, בסדר? לא קריטי. הוא מסביר את זה ככה. זה בתחילת הלכות עבודת כוכבים של הרמב״ם. אז הוא מסביר שבהתחלה הטעות הייתה שאמרו הועיל והקדוש ברוך הוא רם וניסה ונשגב, וזה כבודו של מלך שאתה חולק כבוד לשמשיו, לשמש, לירח, לכוכבים, אז הוא משמח בזה. זה טוב, כן, אפשר לעבוד אותו ואת השמש ביחד, כמו שמלך הוא שמח שאתה מכבד את השרים שלו, נכון? וראש הוא רצה שישתחוו לאמן. ככה, על הדרך הזאת. אחרי זה אמרו, לשמש, כן, ולירח, זה לא רק שזה כבודם לעבוד אותם, אלא הם ציוו, אני יודע, באו נביאי שקר כאלה, לעשות להם מקדשות, לעשות להם פסל, כי הנה, הפסל הזה, דרכו אתה דבק בשמשים שלה. אתה דבק, אתה משתחווה לפסל הזה, מקריב לו קורבנות, מקטיר לו קטורת, צויין. ואתה זוכר תמיד, כן, שזה בעצם עבודת השמש, ירח, כוכבים, כל מיני כוחות, טבע וכו'. בסדר? שלב השלישי זה שעבדו רק את הפסלים האלה. שכחו את הקדוש ברוך הוא, שכחו את הכוחות הרוחניות, רק את הפסלים, שרו רק עם הפסלים. זה מין טעות משולשת כזאת. או שנשארו עם הכוח הרוחני שהפסל הזה מייצג, אבל שורה תחתונה, שכחו את מקור הכל וכו'. אז ככה היה הרוחניות של פעם. אז אומר ככה, כך לא הסכים הזה המון על שום תורה, אם לא נקשרה בדמיונו עם תמונה מוחשת שאפשר לכוון אליה. אי אפשר היה בכלל לדבר עם ההמון בלי תמונה. או שתביא לנו אמצעי או שאין, כמו ילד קטן. והנה, בני ישראל, אף הם מובטח להם כי יורד עליהם, מאים האלוה דבר מאשר יראו ויכוונו אליו, כשם שכיוונו בחציתם ממצרים, ללמוד הענן ולמוד האש, שהם מסתכלים בהם ומכבדים אותם ופונים אליהם ומשתחווים ניחם לאלוה יתברך. וכן היו פונים אל הענן שירד על משה, בכל עת דבר האלוה איתו והיו עומדים משתחווים ניחחו לאלוהים. זאת אומרת, בני ישראל, מה זה הובטח להם? מה הכוונה? הם ידעו שהם אמורים לקבל משהו. הם ידעו שהם אמורים לקבל בעצם את עשרת הדיברות בלוחות, או ידעו. הם ציפו לזה, הם ציפו לאיזשהו אמצעי שדרכו אתה יכול להיפגש עם השכינה, לעבוד את השם. גם אנחנו מייחלים לבית המקדש, נכון? אנחנו מייחלים למקום שיאחד אותנו סביב עבודה אחדותית. זה דבר מאוד גדול, שתהיה דרכו השראת שכינה בארץ. הם ציפו לזה. בסדר, הייתה פה ציפייה רוחנית. כמו שהם השתחוו אל עמוד הענן ולעמוד האש. עמוד הענן ועמוד האש, זה הייתה בעיה להשתחוות אליהם? אה? לא, לא בעיה, כי זה גילוי שכינה. אתה בעצם משתחווה לקדוש ברוך הוא. שהוא מתגלה עכשיו דרך אמצעי. אבל אתה מחזיק כל הזמן ראש, אתה לא עובד את עמוד הענן, אלא את, את השם יתברך. כן, בדיוק. יהושע לא נהנש הזה שהוא השתחווה לשר צבא השם בפרק אי שם ביהושע, נכון? לא, לא, לא ראינו שהוא נהנש על זה. בסדר? ושמשה, לא יודע מה, למלאך בסנה. לא, לא ראינו ש... זה גילוי שכינה, זה בסדר גמור. בסדר? קברות צדיקים צריך להתייחס אליהם באופן הזה שבזכות המקום הקדוש שקבור בו צדיק, התפילה נשמעת שם. זה הכל. אתה ודאי לא מתפלל בשום אופן אל הצדיק, אחרת אתה הפכת אותו לעבודה זרה. רשב"א כותב את זה, יש פשוט הרשב"א. שום אופן לא מתפלל אל הצדיק, כן? ראיתי פעם איזה אלון שעשו מרשב"י, שממש עשו ממנו עבודה זרה. כאילו הצדיק, הצדיק ישלח לך... זה לא הצדיק, אתה מתפלל אל הקדוש ברוך הוא בקבר רשב"י. היה, רשב"י היה ענק שבא ענקים, מערת המכפלה, זה, זה ודאי מקום ש... זה פתח של גן עדן. חז"ל אומרים, מה יש לדבר? קבר רחל. אבל אתה לא מתפלל אל רחל, אז בשלום. רק אל השם יתברך, בסדר? כן. אז בזה יש זה יש מחלוקת. כי נגיד, עקרונית אפשר. הבעיה שאנשים טועים בזה. בסדר? ולכן, נגיד הגר"א התנגד לפיוט הזה, מכניסי רחמים. זה מה שאומרים, מכניסי רחמים, מכניסו רחמנו לפני בעל הרחמים, נכון? או... זה סכנה, כי אתה בעצם פונה אל המלאך. והחז"ל אמרו, התפלל אליו, אליו אלו מיכאל, אליו אלו גבריאל. בסדר, אבל אתה לא מתפלל אל המלאך, אתה מתפלל, אתה מבקש מהמלאך. שיפנה אל השם. לכן אמרו, זה לא בעיה, זה לא בעיה. אתה רואה שזה כן נשאר. אבל הגר"א אמר, זה מקום של, שיכול להיות טעות. להתפלל על הצדיק, אנחנו לא מתפללים על הצדיק. אנחנו מתפללים אל השם יתברך. בסדר? בזכותו של הצדיק. לא אל הצדיק. בסדר? אתה יכול, יש, או מה שאתה אומר, זה על הדרך הזאת. זה אבל הרבה יותר כבר קרוב אל הטעות. הרבה יותר קרוב. בסדר? בשום אופן, אבל לא לבקש מהצדיק מצד עצמו. זה עשית ממנו עבודה זרה. בסדר? אתה הולך לקבר שלו ומבזה אותו. מה? אתה תראה את שוט הרשב"א. כמה הוא חריף סביב הדבר הזה. יש בזה סכנה של עבודה זרה. יש בזה סכנה. מה אתה, אתה רואה שאנשים שלהם סגולות ושהם לא נכונות, שהם המצאות וכל מיני דברים. למה זה על הסקאלה הזאת? זה השלב השלב בין לבקש מהצדיק שיתפלל מלפני השם עליך, להתפלל ישר את הצדיק וזהו, הוא כבר... קרוב מאוד, בסדר? קרוב מדי. אני רוצה להגיד לך שאצל העמך הפשוטים יכולה להיות, יכולים להיות כמה טעויות, בסדר? מה לעשות? מה לעשות? זה לא בתחום הזה רק. יכול להיות טעויות בעבודת השם. אפילו כאלה... לא משנה, יש גם אנשים שמקשימים, יש כל מיני, יש מדרגות. בסדר? צריך זהירות בזה, בסדר? הרשב"א הוא מאוד חריף. הוא מאוד מאוד חריף. הגר"א היה חריף בדבר הזה. הוא אמר לא להגיד את התפילה הזאת. למה הוא לא להגיד? בדיוק, 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 בגלל למה שאתה אומר. מה, אתה רוצה להגיד לי שהם לא מבינים? תשובה, אם הם לא מבינים, לא כולם מבינים. מי שמבין, אשריו, אתה מכניס את העם לבעיה. זה לא קשור לליטאים וחסידים, זה לא קשור. גם ה... אני לא, לא, זה לא נכון, זה לא נכון. החסידים והמתנגדים זה, הם מאמינים באותם דברים. כל המחלוקת היא לגבי המינונים. זה הכל. מה, החסידים, הליטאים הם נגד דבקות בצדיק? הם רק אומרים זה, טיפה, איך אומרים? לא, שלא יגיע לדברים מוזרים, בלי אינפלציה בתחום הזה. הם נגד שמחה בעבודת השם? הם נגד עיסוק בסתרי תורה? לא, פשוט אומרים, צורה הדרגתית, שמחה, איך אומרים, גילו בירדה. זה רק, המחלוקת היא רק במינונים, זה הכל. מאמינים באותם דברים, הם יושבים על אותו רשב"א, גם החשידים וגם הגר"א לומדים הרשב"א, בסדר? מבטיח לך, הרשב"א יש לו הרשות על זה, אם יזדמן לי אולי שיעור הבא, אני אשתדל אולי, בלי נדר, אולי לפתוח איתו אם אני אזכור, בלי נדר, תזכירו לי אולי זה יעזור. בסדר? בסדר? אני ממשיך, אז בסדר? בכל מקרה, אז וששמעו בני העם את הדיבור האלוהי בעשרת הדיברות, ומשה עלה אל ההר מתוך ציפייה ללוחות הכתובים, אשר יוריד אל העם ולאהרון, אשר יראה בהר למען יעשה כתבניתו לעם, והיה להם דבר נראה לעין, אליו יכוונו, ובהרון הברית האלוהית, כן, לוחות הברית, הבריאה החדשה אשר יברא האלוה, רצוני לומר שני הלוחות, ונוסף על אלה הענן אשר יכסה את אהרון, והאור האלוהי, והמופתים שיראו בעבורו, כל אלה זה גילויים של השכינה בארץ. זה גילויים שאתה רואה פה משהו בעין. אתה רואה את הנוכחות האלוהית. נשארו עומדים ומצפים לרדת משה בעודם באותה רוממות שבה היו ביום מעמד הר סיני. לא שינו פערם ועדים ובגדיהם אשר לבשו. הם נשארו באיזה מין מתח רוחני מאוד מאוד גדול. ונשארו עומדים במצבם זה ממתינים לבוא משה. מרגע לרגע, חיכו לאיזושהי מדרגה חדשה בעבודת השם. איזשהו גילוי, משהו שהם כמו אמצעי. אמצעי אבל שהוא בסדר, שהוא קשר, שהוא לא בעייתי, שהוא הכי עליון שיש. ארון הברית זה הגילוי הכי עליון של האלוהות בארץ. צריך לדעת את זה, לא סתם הוא ישב בקודש הקודשים, וחוץ מהכהן הגדול ביום הכיפורים, אף אחד לא היה נכנס לשם, לא היה... זה מדרגה מאוד גבוהה, כתוב בזוהר תרומה, מה זה מדרגת הארון, מבחינת מה הוא מייצג, מבחינת העולמות העליונים, הספירות העליונות, זה אין דברים כאלה בכלל. טוב, אז מה? אז הם חיכו, היה שם מקום לאיזה טיפייה. אולם משה נשאר בהר 40 יום. אם כאילו לקח איתו צידה לדרך ולא נפרד מהם, והיא כהולך על מנת לשוב בו ביום. הוא הלך ואיך אומרים? לא חזר. אז גברה אכזבה אצל אחדים מבני המון הרב ההוא. אותה שעה התחיל העם לחלק לכיתות. כי רבו ביניהם הדעות והסברות. בסוף הרגישו אחדים מהם צורך לבקש להם נעבד שיוכלו לפנות אליו ככל האומות. אך גם הם לא כיחשו באלוהותו של מוציאה ממצרים. תשימו לב מה הוא אומר פה. הם ביקשו רק כי יהיה איתם תמיד נאבד מוחש, אליו יוכלו לרמוז מדי ספרם את נפלאות אלוהיהם. כאשר עשו זאת לימים אותם המאמינים, אשר בירותם את אהרון, אשר עשה משה, עליו השלום, קראו, הנה האלוה. טוב, אני רגע עוצר. אתם מבינים מה הוא עושה פה? רבי יהודה הלוי. הוא בא ואומר, תדעו לכם שחטא העגל, תדע לך מלך כוזר, שחטא העגל היה בכוונה לעבוד את השם. זה לא היה עבודה זרה במובן הפשוט של לעבוד אלוה זולת השם. לא, אמרו על העגל, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאו חמרת מצרים. מה, הם מטומטמים? הם לא יודעים שהעגל הזה עכשיו הם עשו אותו מעשה ידיהם, והוא לא היה במצרים ולא הוציא אותם מצרים, אלא מתכוונו שהוא יוביל אותם מעכשיו. אליו הם יכוונו. זה יהיה להם איזשהו עצם נאבן שיוליך אותם. יוליך אותם במקום משה, יש פרשנים שמסבירים ככה, האבן עזרא, בתור מנהיג, או משהו שדרכו יעבוד את האלוה, אלה אלוהיך ישראל. הכוונה, דרכו אנחנו עובדים את אלוהי ישראל, דרך העגל. אז למה זה נקרא עבודה זרה? יש שני סוגים של עבודה זרה, אבל יש עבודה שהיא עובדים אלוה זולת השם, כמו את השמש ואת הירח וכו', עובדים איזה שטות, בקיצור, כמו במזרח. יש עבודה שאתה עובד את השם, אבל בדרך שהוא לא ציווה, היא עבודה שהיא זרה להשם. חטא העגל, או קו נטוי, על זה בנויות האסלאם והנצרות, שעובדים את השם בדרך שהוא מעולם לא ציווה. אף פעם הוא לא ציווה על זה. אז זה עבודה זרה. בנצרות יש עוד בעיה שהיא גם אלילית. אבל האסלאם, אין בינה ובין האליליות חיץ הגיוני, הרב כותב באורות. מבחינה תיאולוגית זה בעייתי לא פחות. מכל מקום, זה הרעיון העמוק פה. אז מה עכשיו הוא בא ועושה? הוא כאילו מקליש את הבעייתיות. הוא בא ואומר, הייתה פה ציפייה, בא שטן, כי בושש, נכון? משה, בושש, בא שש, כן, חיכו, הוא בא שטן וראה להם תמונה של משה מת. מה זה בא שטן? פתאום נהיה להם דמיונס כזה. אתם מכירים את זה שאמא מחכה לבן שלה, הוא אמור לחזור באחת, שעה, שתיים וחצי, שלוש, ויש לה דמיונות, כן? היא כבר שומעת איזה קול של אמבולנס, בדמיונות, זה פתאום הוא מגיע, לא, הייתי תורן בכיתה, וזה, נכון? פתאום אבל, בא השטן, נראה להם כל מיני דמיונס כזה, היא כבר דמיינה את הכי גרוע, נכון? בא השטן והראה להם תמונה של משה מת, זהו. הוא זהו. אז בנו להם משהו לעבוד את השם, בצורה עצמאית. אחר כך... מה? זה מה שהוא בא ואומר פה. התרבות כולה הייתה אלילית. סנגוריה גדולה. הספר הכוזרי פה, ההסבר שהוא על חטא העגל, סנגוריה מאוד גדולה על עם ישראל. הוא בא ואומר קודם כל מה שראינו בריחות. תבין שהסגולה שלהם היא בלתי משתנית, היא בטבע, היא לא בחירית בכלל, זה מורשה רוחנית, כל בני יעקב, כל עם ישראל שיצאו ממצרים, זה ככה, זה לא ישתנה גם אם יחטאו. זה קודם כל תבין מבחינת הסגולה, שזה רוב החשבון אגב, זה רוב החשבון. אחרי זה מבחינה, בוא נדבר על הבחירה שם, את הצד הבחירי, הבחירה שם היא לא הייתה טובה. אבל בוא נכנס גם לפרופורציה, סוף סוף זה היה על מנת לעבוד את השם. היה להם, איך אומרים, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינו רצוי, כן? היה להם כוונה לעבוד את השם, לא לקפור בהשם. אז למה זה כזה חמור? זה חמור כי השם לא ציווה על זה. השם לא ציווה, אז זה לא בסדר. לא מוסיפים, לא גורים מעבודת השם, לא משנים, לא ממציאים. זה שורש לכל העבודה זרה. עבודה שהיא זרה אל האלוה, אבל בוא... סוף סוף המטרה הייתה לעבוד את השם. והיה להם ציפייה שמשה יבוא, הם חיכו לאיזה התרגשות רוחנית, חיכו לאיזה עצם שדרכו הם יכולו לעבוד את השם, חיכו לעילוי של מדרגה. הלכו אחרי הערב רב, הערב רב שם הכתיב אותם. בסדר? כן. כן, זה באמת חטא מרגלים, הוא נחשב חמור, אבל בהבנה היותר חמור, בהבנה השטחית, חטא העגל הוא מה נשאר מכם אחרי חטא העגל? מה אתה מפליג בשבחה של אומה זו? הוא אומר לו. מה לא היה רגע, בוא נכנס לפרופורציות, נשים את זה. נכון שזה היה בעיה, אבל בוא, איך אומרים, אל תאבד את הפרופורציה. לעבוד את האלוה דרך אמצעי זה מותר, ובלבד שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו, כמו ארון העדות, הבעיה שהם עבדו שם את האלוה דרך אמצעי שהוא לא ציווה עליו, ומתוך ציפייה רוחנית, מתוך... בסדר, לא, גרוע מאוד, אבל להגיד שנמחק הכל, איבדו את כל הסגולה, כל המדרגה, ירגע, ירגע. דב ואביו, יוסיפו אהבה לאהבה בספרי אמון. הרב אייל נמצא היום? לא נמצא? אז אני, זה בסדר שאני טיפה מעריך. בסדר. אז, אז, בסדר, הבנו את הפרופורציה פה? בסדר? זה נקודה מאוד חשובה. אומר, וכמו שאנו עושים כיום ברומזנו לשמיים, כל דבר שנתאמת אצלנו כתנועתו, אינקים ברצון האלוה בלבד, לא במקרה ולא ברצון אדם ולא בכוח מכוחות הטבע. כל מה שאנחנו מכוונים לאיזשהו אמצעי, זה בסדר. שם הבעיה שזה היה דבר שהוא המצאה אנושית. זה הבעיה. אז זה בעיה. הייתה להם שם טעות, זה טעות שהיה לה מתוכה בירור לכל הדורות. הסגולה לא נאבדה. הבעיה, הכוונה הייתה, הוא רוצה להגיד, טובה, אבל המעשה לא טוב. פרופורציה. בסדר? זה הסבר מאוד מעמיק לחטא העגל. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שאלות, שאלות. אמן ואמן, כן, טוב, רגע, שאלות. למד גימל. כן.
כי
החטא הוא שנוא מלפני המקום. בסדר? מתכוון מצד ה... לא יודע אם אפשר לדייק מהתרגום הזה, אולי צריך לראות את זה בעוד תרגומים. מכל מקום זה מבחינת המעשים. כמו שאומרת ברוריה לרבי מאיר, רבי מאיר היו לו שכנים שהיו מצערים אותו מאוד. והוא התפלל עליהם שימותו. אז היא אמרה לו, לא, איתמו חטאים מן הארץ. לא איתמו חוטאים, איתמו חטאים. אתה תתפלל להם שישובו בתשובה, איתמו חטאים מן הארץ, וממילא רשעים עוד אינם, כי איתמו חטאים זה המעשים. תתפלל על המעשים, תסנה את המעשים, גם היום. אהבת ישראל היא מתוך אהבת הסגולה הישראלית. אתה מאמין בטבע הישראלי שהוא יתגלה. אתה, זה לא אומר שאתה משלים עם המעשים, אתה שונא את המעשים הלא טובים. אז השנואי האלוה זה מצד המעשים. לא, בסדר? כתוב, בני בכורי ישראל, ואהבתי אתכם וכו', יש הרבה. אז זה תמיד צריך להבחין בינה. זה נקודה מאוד חשובה, ההבנה הזאת של שני המושגים הללו. הסגולה והבחירה היא שורש, היא פתח להמון המון, להבנה נכונה בכלל שכל היחס אל המציאות וכל היחס גם אל התקופה. בסדר? כל היחס אל החטאים, אל הריחוק מהתורה וכו'. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, שבת שלום לכולם. בשורות טובות.